ולראות איך מחזירים את השכינה. ואז היו מצליחים באמת להחזיר את השכינה ולמנוע את כל מה שקרה. מה הדברים נוגעים אלינו למעשה? המסילת ישרים בפרק ראשון כותב שהאדם תמיד צריך לשנן לעצמו, כי רק הדבקות בהשם זהו הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב אינו אלא הבל ושב נטעה. ולכן כל דבר שהוא יודע שמקרב אותו להשם יתברך צריך לרוץ אחריו בכל כוחו, וכל דבר שהוא יודע שמרחיק אותו מהשם יתברך הוא צריך לברוח ממנו כבורח מפני האש. יש אצל רוב בני אדם בדרך כלל יש הרבה עליות וירידות, אבל כשאדם מרגיש בירידה אסור להשלים עם זה. אדם חייב בכל כוחו לטקס דרכים, לחפש עצות איך להחזיר את השראת השכינה לתוכו. וזה בשני דברים, בין אם הוא מרגיש ירידה בקיום המעשי של המצוות, אם זה בהתמדה בתורה, אם זה בדקדוקי הלכות וכו' וכו', ובין אפילו אם הוא רק מרגיש ירידה רוחנית בהשראת שכינה שבתוכו, בדבקות בהשם יתברך, גם על זה הוא צריך לחפש עצות. זה הכוונה בפסוק. הכהנים לא אמרו איה השם. כשאדם מרגיש סילוק שכינה, אדם צריך לזעוק איה השם. איך אני מביא בחזרה את תארת השכינה לתוכי? ממשיך הפסוק ואומר, ותופסי התורה, קודם ירמיהו פרק ב', ותופסי התורה לא ידעוני. הקדוש ברוך הוא מתלונן שתופסי התורה לא יודעים אותו. הביטוי כאן ללומדי התורה, תופסי התורה, זה ביטוי מאוד נדיר בתנ"ך. זה גם לא לשון שרגיל בדיבור בני אדם, תופסי התורה. מה הפסוק מרמז לנו? אומר רב חיים ויטל זצ"ל בספר שער רוח הקודש, למה בשביל לזכות להשגה בקבלה, פירוש הדברים, יש לנו תורת הנגלה ויש לנו תורת הקבלה. תורת הנגלה, הגם שוודאי הדבר שכדי לזכות להצלחה בתורת הנגלה זה תלוי הרבה כמה אדם מזכך את עצמו, זה תלוי כמה אדם מקדש את עצמו, וודאי הדבר שהשכל הטבעי לא מספיק בשביל הדרגה האמיתית בתורה, צריך סיוע שמיימי, צריך הערה רוחנית כדי לזכות. אבל בכל אופן, באופן כללי, כל הבנת התורה זה דבר שכלי, אם זה לקרוא את מה שכתוב, אם זה להקשות, אם זה לתרץ, אם זה לסכם את הדברים, אם זה להוציא את הדינים העולים מהסוגיה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בלימוד הקבלה, מעבר לכל מה שכתוב בקבלה, בספרי הקבלה, יש השגה רוחנית על-טבעית, שאי אפשר בדרך הטבע להגיע אליה, שהיא הכוח הגדול של תורת הקבלה. וזה היה לגדולי עולם, לא כל אדם יכול לזכות לזה, וזה מי שרואה את כתבי המערכו משהו מספר איך לימד אותו הארי, זה החלק עיקרי ומרכזי בלימוד של המערכו אצל הארי, לזכות להשגה העל-טבעית הזאת שלמעלה מדרך הטבע. המערכו בעץ חיים כותב באיזה מקום, על הקושי הגדול להבין לעמיתו ולעומקו את מאמרי ספר הזוהר. הוא כותב שם רשימה של בחינות והבדלים, שעל כל מאמר אפשר להסתפק מזה בבחינה הזאת או בזאת, ואחרי שנפשט הספק הזה עדיין ספק על נושא שני זה בבחינה הזאת או בזאת, מלא ספקות, כך שבדרך הטבע מאוד קשה שבן אדם יגיע אל עומק ההסבר בזה. אלא אם כן הוא אומר, אם אדם יזכה שיהיה איתו האלוקים לסייעו, אז הוא יוכל להבין. אי אפשר בדרך הטבע. רב חיים וולוז'ין זצ"ל כותב בשם הגר"א מווילנה, בהקדמה שלו מלביאור הגר"א לספר דצניותא, שהגר"א היה אומר שלהבין מאמר בספר הזוהר צריך להתייגע עליו כמה שבועות. אפילו אם נגיד שהגר"א לא כיוון על עצמו, אינני יודע, אבל לפחות הוא כיוון על רב חיים וולוז'ין זצ"ל, שגם הוא הכוח שלו בתורה היה פי כמה וכמה מהמושגים שלנו. ועם כל זה, להבין מאמר אחד צריך כמה שבועות. למה? כי הדברים תלויים בכוחות למעלה מדרך הטבע. אז מסביר רב חיים ויטל זצ"ל למה זה באמת ככה. למה צריך בשביל זה לקבלה, בשביל להבין, להתחיל להבין בכלל את ההשגה, צריך זיכוך בדרגות גבוהות. אומר רב חיים ויטל זצ"ל בספר שער רוח הקודש, הנשמה של האדם זה אור רוחני. הנשמה של האדם זה אור רוחני, והתורה הקדושה זה אור רוחני, וכששתי האורות האלו מתחברים, אז האדם מקבל את הכוח האמיתי בתורה. ואם יש עבירות, העבירות הן מסך שעושה שהחיבור בין שני האורות יהיה חיבור חלקי, לא חיבור גמור. וכדי להגיע להשגה בתורת הקבלה צריך לזכות אל חיבור יותר גמור. לכן כל כך תנאי הכרחי לזה להיות כמה שיותר נקי מכל זוהמת החטא. גם בלימוד תורת הנגלה שאפשר גם בלי זה להבין, אבל כמובן שכמה שהמסך יותר מתבטל, אז ההבנה היא יותר אמיתית ויותר עמוקה. כללו של דבר, עניין לימוד התורה זה לא רק לימוד של חוכמה כמו בחוכמות חיצוניות. לימוד התורה זה חיבור של אורות רוחניים, שהאור של התורה מתמזג ומתחבר עם האורות של הנשמה, ואז גם האורות של הנשמה מקבלים עוצמה יותר גדולה ממה שהיה קודם, וגם האורות של התורה מקבלים עוצמה רוחנית יותר גבוהה ממה שהיה בהם קודם. על זה אומר הנביא ירמיהו, תופסי התורה לא ידעוני. אם לא יודעים את השם יתברך בלימוד, זה לא בגדר לימוד התורה הנורמלי שהתורה התכוונה, זה תופסי התורה. זה כמו שדם תופס חפץ בתוך היד, החפץ הופך להיות חלק מהיד שלו? לא. היד שלו הופכת להיות חלק מהחפץ? לא. אם לומדים את התורה לא מתוך ידיעת השם, אז זה בבחינת תופסי התורה, זה לא מחוברים לתורה. וזה לא פרט בתורה, אלא זה דבר עיקרי מאוד. איפה אנחנו רואים את זה? בברכות התורה, שיש לנו כל בוקר, יש מחלוקת הפוסקים עם הדין שצריך לברך ברכות התורה לפני שלומדים, ובשביל זה מברכים בבוקר בתחילת היום, אם זה דין דאורייתא או דרבנן. פשטות הסוגיה בגמרא בברכות בדף כ"א עמוד א', נראה שם שזה דין, נראה שם שזה דין דאורייתא, זה דין דאורייתא. והרמב"ן בספר המצוות, יש בסוף הרמב"ן בספר המצוות השלמות של הרמב"ן, הרמב"ן מוסיף את זה שם בסוף המצוות עשה, שצריך למנות גם את זה כאחד מרש ממחת מצוות עשה. הרמב"ם לא מונה את זה כמצוות עשה דאורייתא. יש מחלוקת הפוסקים בדעתו, יש סוברים שגם הרמב"ם מודה שזה חיוב דאורייתא, רק לא מונים את זה כמצווה בפני עצמה, כי לעניין מניין המצוות זה סניף של מצוות לימוד תורה שהיא נמנית במניין המצוות. ויש אומרים שהרמב״ם סובר שבאמת המצווה של ברכות התורה זה רק מצוות רבנן, והם דנים איך לתרד שלא יהיה קשה על הרמב״ם מהסוגיה בברכות דף כ"א עמוד א'. המשנה ברורה בסימן מ"ז מביא את המחלוקת בזה ולא כותב הכרעה גמורה בזה. יש בזה נפקא מינה גדולה לדינה, מי שמסופק אם דרך ברכות התורה או לא. לפי הרמב"ן ודימי שסוברים שזה דין דאורייתא, אז הוא ספק דאורייתא לחומרא והוא צריך לברך. לפי הסוברים זה רק דרבנן, אז צריך לומר ספק דרבנן לכולה. אז המשנה ברורה מדבר שם מה לעשות, מי שמסופק. המשנה ברורה שם בסימן מ"ז כותב איך להכריע בזה. על כל פנים, בנוסח של ברכות התורה מה כתוב לנו, והנוסח זה לקוח מהגמרא בברכות בדף י"א עמוד ב', וערב נא השם אלוקנו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. הקדימו פה את יודעי שמך ללומדי תורתך. זה נקרא ברכות התורה בגמרא, בפוסקים. זה לא נקרא ברכות השמות, זה ברכות התורה. אז למה אנחנו מתחילים כשאנחנו מבקשים לדעת את התורה? אנחנו לא אומרים ונהיה לומדי תורתך ויודעי שמך, לא. נהיה יודעי שמך ולומדי תורתך. הבסיס, ההתחלה של לימוד התורה, זה להבין את הקשר שבין השם יתברך לתורה, ואת זה שכשאנחנו לומדים את התורה, אנחנו מתקרבים להשם יתברך. זה הבסיס של לימוד התורה. וגם בברכה השנייה, איך אנחנו אומרים? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. מה זה בחר בנו? מה הכוונה בחר? זה בחר בנו להיות קרובים אליו. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה זה כשהקדוש ברוך הוא קדתה עשה אותנו? עם סגולה, זה עם סגולה אליו. זה הקשר אליו. אשר בחר בנו מכל העמים, זה הקשר אליו. ונתן לנו את תורתו, זה התוצאה של זה. חזון איש ביורה דעה בסימן קי"ט סעיף קטן ב' כותב כמה חידושים בהלכות גרות, שמלבד מה שצריך מילה וטבילה וקבלת מצוות, צריך גם אמונה בכמה מיסודות הדת. היסוד הראשון זה זה שעם ישראל זה מציאות אחרת מכל שאר האומות. מה זה המציאות האחרת הזאת? המציאות האחרת הזאת זה שאנחנו עם יותר קרוב להשם יתברך. הנשמות שלנו זה סוג אחר של נשמות. מה זה הסוג אחר של נשמות? זה נשמות שיותר קרובות להשם יתברך. זה הבסיס של היהדות. עד כדי כך שאומר שאם הגר לא מאמין בזה, אז הוא מבטל את הגרות לגמרי. אם אתם רוצים לדבר הלכה למעשה, צריך לראות יותר טוב בפנים את הלשון, לדייק בפרטים. אני לא נכנס כאן לדקדוק הפרטים, אני אומר רק באופן כללי מאוד. אבל כל פנים רק לעניין לראות מזה כמה הבסיס של הכל זה הקשר עם השם יתברך. זה הבסיס של היהדות, זה הבסיס של התורה, זה הכל. הקשר עם התורה זה הכל. וזה החיבור כאן של שני הדברים האלו בפסוק, שהנביא מתלונן, הכהנים לא אמרו יהיה השם, ותופסי התורה לא ידעוני. הכהנים עובדים בבית המקדש. בית המקדש זה הדבר הכי, המקום הכי קדוש שיש בעולם. עבודת הקורבנות זה מהדברים שבזכותם עומד העולם. תופסי התורה, הם לומדים את התורה, התורה בשבילה נבראו שמיים וארץ. אז שניים מהדברים הכי חשובים שיש לנו בעולם זה התורה הקדושה ובית המקדש. אומר לנו הנביא, אבל אם אין השראת שכינה יחד עם זה, העיקר חסר מן הספר. הכהנים לא אמרו היה השם, אז מה נשאר מבית המקדש? נחרב הבית. ותופסי התורה לא ידעוני. זה טענות דומות זו לזו. הכהנים הסתלקה שכינה, הם לא זעקו נחרב בית המקדש. רק כשנחרב בית המקדש, הם זעקו נחרב בית המקדש. מוכיח אותם על ירמיהו. החורבן התחיל עוד הרבה קודם. ברגע שהסתלקה השכינה, אז הייתם צריכים לזעוק, כמו שזעקתם בשעת החורבן. כמו שכתוב בחז"ל, בגמרא בסוף מסכת תענית, דף כ"ט עמוד א', על אותם כהנים, שכשבאו הגויים לבית המקדש, הם החזירו את המפתחות ויצא יד מהשמיים וקיבלה אותם והם קפצו לתוך האש. הם הביאו אם אין בית המקדש אין להם בשביל מה לחיות, עד כדי כך שהם קפצו לתוך האש. הם הביאו אם אין בית המקדש, אז מה יעזרו להם המפתחות? הם החזירו את המפתחות לשמיים. הוכיח אותם ירמיהו הנביא, את אותו הדבר היו צריכים להרגיש כשעוד היה את בית המקדש ורק הסתלקה ממנו השכינה. כי אם אין שכינה, אז מה כבר נשאר? ובאמת כיוון שלא היה שכינה, הגיע הסוף שהכל נחרב. זה הכהנים לא אמרו היה השם. ותופסי התורה לא ידעוני שהוא מתלונן להם, שלמדו את התורה לא מתוך חיבור להשם יתברך. כמו שכתוב בבח בורחיים בסיבת ממזיין, שהשורש של החורבן היה שלא מספיק כיוונו להתחבר להשם יתברך בלימוד התורה. ממשיך הנביא ואומר, הכהנים לא אמרו היה השם, ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשעו בי, והנביאים ניבאו בבעל, ואחרי לא יועילו הלכו לכם. יש כאן דקדוק בלשון הפסוק. מה זה והנביאים ניבאו בבעל? הם הרי לא נביאים. אז הוא היה צריך להתלונן, ושקרנים מנבאים בבעל. מה הלשון והנביאים ניבאו בבעל? משמעותו לשון תלונה. אתה נביא, אז מה אתה מנבא לבעל? נביא הבעל הוא כלום, הוא לא נביא, וחוץ מזה שהוא לא נביא הוא רשע. אז בדרך הפשט זה לא כל כך קושיה, זה שימוש לשון כזה. אבל באמת יש כאן דבר עמוק מאוד, שנוגע מאוד מאוד למעשה. יש בנביא בספר ירמיהו כמה וכמה סוגי תוכחות לכל מיני ציבורים בעם ישראל. אחת התוכחות שהוא כותב בפרטות זה לנביאים. לא מוצא את הפסוק שאני מחפש. יש לך נביא הרגיל לא שמחולק לתורים, אולי נמצא שם יותר טוב. מצאתי. בפרק כף ג' פסוק ט', זה מתחיל שם, לפני כן מתחיל, קודם הוא מדבר אל הרועים, אחרי זה בפרק כף ג' פסוק ט', לנביאים נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיקור וכגבר עברו יין מפני השם ומפני דברי קודשו. אז אומר ירמיהו הנביא לנביאים, נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיקור וכגבר עברו יין מפני השם ומפני דברי קודשו. הלשון כאן של ירמיהו בפסוק הזה על הצער שיש לו ממה שהוא רואה, ממה שהוא יודע, הוא יותר חריף מרוב המקומות בספר ירמיהו. כמו שקראנו, לנביאים נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיקור וכגבר עברו יין מפני השם ומפני דברי קודשו. אי אפשר, אין לנו את הזמן להאריך בכל מה שיש ללמוד כאן בפסוק הזה, הדברים ארוכים, אבל לענייננו, כוונת הדברים היא כך. רב חיים ויטל זצ"ל כותב שכשהוא היה צעיר מאוד, עוד ילד קטן, אמר איזה אדם שהיה בעל רוח הקודש, אמר עליו שיש לו נשמה גבוהה מאוד. אם הוא ילך בדרך הטוב, הוא יהיה ראש לכל הצדיקים שבדור. הוא יהיה חכם ומופלא ויראה חטא מאין כמוהו. ואם חס וחלילה הוא ילך לצד שני, הוא יהיה שם ישבור היה נהיה רשע מעין דוגמתו. הנביאים, בהרבה מהמקרים, זה היה אנשים שנולדו עם כוח להגיע לדרגה של נבואה. הגם שהרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ח' מסביר את הדרכים, איך מגיעים, לאיזה זיכוך צריך בשביל הנבואה, אבל יש נשמות שנוצרו מההתחלה עם יכולת במיוחד ביותר מאחרים להגיע לזה. כמו שכתוב בתחילת ספר ירמיהו, על ירמיהו הנביא עצמו, קראנו את זה בהפטרה של שבוע שעבר, בירמיהו פרק א' פסוק ה', הקדוש ברוך הוא אומר לו, פסוק ד' ועלה ואי דבר השם אליי למור, בטרם אצורך ובטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. מההתחלה, עוד לפני שהוא נולד, הנשמה שלו הייתה נשמה מיועדת לנבואה. הייתה נשמה מיועדת לנבואה. יש זה בפסוקים בירמיהו פרק א', פסוקים ד' ו-ה'. יש בירמיהו פרק כ', כתוב שמה, בפסוק ט', וירמיהו מדבר על המלחמות שנלחמים בו כולם, על זה שהוא מנבא להם, על החורבן. אומר, כי היה דבר השם לי לחרפה ולכלס כל היום, כולם נלחמים בו. אז הוא אומר שם הנביא ירמיהו בפרק כ' פסוק ט', ואמרתי, לא אזכרנו, ולא אדבר עוד בשמו. והיה בליבי כאש בוערת, עצור בעצמותיי ונלעלתי כלחל, לא אוכל. אומר ירמיהו, מכל המריבות שרבים אותו הוא חשב, היה עולה לו מחשבה בלב, לא אזכרנו. לא אדבר עוד בשמו, אבל זה לא הולך. והיה לי בליבי כאש בוערת שאני לא יכול לעצור אותה. יש פה שאלה גדולה. הרי נביא שכובש את נבואתו זה איסור חמור מאוד. חייב מיטה, אומרת הגמרא במסכת, במשנה והגמרא במסכת סנהדרין דף פיתת. אז איך ירמיהו העלה על דעתו כזה דבר, חס וחלילה, שיש לו נבואה ולא לנבד? עכשיו זה כמה תירוצים, אחד התירוצים שלא מדובר כאן על אחרי שהוא קיבל נבואה. מדובר כאן לפני שהוא מקבל נבואה. אבל בשביל נבואה צריך התעלות רוחנית. אז הוא אומר, אז הוא לא יעשה את ההתעלות הזאת ולא יגיע לדרגה של נבואה. אומר, הוא לא יכול. והיה בליבי כאש בוערת, עצור בעצמותיי. כיוון שהוא נולד להיות נביא, בוער בו לעלות ולהתעלות. עד להגיע למדרגת הנבואה. ואז הוא מקבל את הנבואה, ברגע שהוא מקבל את הנבואה, אין מקום לדיונים, חיוב גמור מן התורה ללכת ולהתנבא. אומר ירמיהו אל הנביאים, מדובר פה על אנשים שנולדו עם כוח רוחני, שיכולים לנצל אותו לצד הטוב, ולהיות נביאי השם, שזה הברגה הכי גבוהה שיכול להיות. במקום זה, הם הלכו להיות נביאי שקר, להתחבר לכוחות הטומאה. הנביאי שקר שהוא מדבר עליהם כאן, לא מדובר על סתם אדם שרוצה לשקר את כולם, ממציא שהוא נביא. מדובר על אנשים שהיו מתחברים לכוחות הטומאה ובאופן רוחני מקבלים נבואות של שקר. אבל היה להם בסיס שאם הם היו מנסקים את זה לצד הטוב, הם היו מגיעים למדרגה עצומה. אז עליהם הוא אומר לנביאים, נשבר ליבי בקרבי, רחפו כל עצמותיי, הייתי כאיש שיקור וכגבר עברו יין. הצער עליהם הוא הכי גדול מהכל, ואין מי שיותר מירמיהו יודע את הצער שצריך להצטער עליהם, כי הוא יודע לאן הם יכלו להגיע. הוא נביא אמיתי, נביא קודש, הוא רואה לאיזה דרגה הם יכלו להגיע, ולעומת זה לאיזה התדרדרות הם התדרדרו. אז זה מה שאומר לנו כאן הנביא בהפטרה. קראנו בהמשך הפסוק, והנביאים נבאו בבעל. אמר לו, היה צריך להגיד, והרמאים נבאו בבעל. לא, מדובר פה על אנשים שנולדו עם כוח של נבואה. ובמקום לנצל אותו לצד הטוב, להתעלות ולהזדכך, עד שבאמת תשרה עליהם רוח נבואה אמיתית מהשם, הם עזבו את זה והלכו לדרכי טומאה ונדבקו בכוחות הרע. ממשיך הפסוק, עד כאן הכל מה שקראנו היה בירמיהו פרק ב' פסוקי, הכהנים לא אמרו היה השם, ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשו בי, והנביאים ניבאו ובעל, ואחרי לא היו ללכו. אומר עוד הנביא בפסוק י' ג', כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. אז הפירוש הפשוט מה זה שתיים רעות? האחת, שעזבו את השם שהוא מקור מים חיים. והשנייה, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. מה הכוונה? מה הקשר בין העזיבה של המקור מים חיים לבין לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים? אומרים לבן אדם, לעזוב את השטויות שהוא עושה, לעזוב את העבירות שהוא עושה. הוא אומר, קשה לו להתנתק מזה, הוא התרגל. מה זה הקשה הזה להתנתק מזה? אומר הבעל שם טוב זצ"ל, בכל דבר בעולם יש אורות רוחניים. אפילו בדברים רעים, רק בדברים רעים הם שבועים האורות הרוחניים. אדם מתרגל לדבר, אומר הוא לא יכול בלי זה, זה בגלל שהנשמה שלו התרגלה לקבל את האורות החלשים הרוחניים שנמצאים בזה. והוא לא מבין שבתורה הקדושה יש את האורות הכי גדולים, את מה שהוא מחפש ונמצא בתורה יותר מאשר במה שהוא מחפש. אדם מחפש להיות מיליארדר, מה עוזר לו שבבנק יש רשום לו מיליארד דולר? מה עוזר שיש לו 1,000 דונם? מה זה נותן לו? זה נותן לו איזו הרגשה של חיות. את החיות הזאת בתורה יש פי מיליארדים מאשר בכל דבר אחר. אז זה אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. נתרגם רק בלי נדר לשפה מעשית, מה זה עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים. אדם הולך במדבר, שומע פתאום צעקות, אצילו, אצילו. טוב, יש לו לב רחום, הולך לראות מה קרה. הוא רואה בן אדם, חופר בור, בור עמוק, גדול, רחב, ועייף כולו. והוא צועק, אצילו, אצילו, שואל אותו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני צמא, ואני חופר פה בבור, אם אני אחפור, יהיה מים. הוא אומר, מה, אתה חושב שכל מקום שאתה חופר במדבר, יצא ממנו מים? אומר, לא, אני מכיר את המדבר, אתה לא מכיר. במרחק של 25 מטר מכאן, יש נהר, מים חיים, זקים עוברים שם. אז במרחק של 25 מטר מהנהר, אם אתה חופר בעומק טוב, תמיד תמצא קצת מים, כי המים מתגלשים קצת לצדדים. אומר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה אומר שבמרחק 25 מטר מפה, יש מעיין של מים חיים. אז מה אתה חופר פה כמו משוגע? שקצת מהמים שמתגלשים מהמעיין הציד הדרך החול יגיעו אליך. לך למעיין ותשתה. אומר, אני החלטתי, אני רוצה דווקא פה. אומר, תחשוב, שם המים נקיים, פה זה מעובב בחול, שם זה הרבה, פה זה קצת, שם זה יום יום, פה אתה תצטרך כל יום לחפור מחדש, שם אתה, זה נוח לך, פה הכל בוץ מהחפירות שלך. אומר, אני החלטתי, דווקא פה אני רוצה. אומר, טוב, אם אתה משוגע, אני לא צריך ללכת לעזור לך. הולך, ממשיך בדרכו, והוא ממשיך לצוק, אצילו, אצילו. אומר, תחשוב בהיגיון. אומר לו, אצילו, אצילו. אומר הנביא ירמיהו, זה מה שבן אדם עושה. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. כל המים שיש בבורות הנשברים, מאיפה הם באים? מהמעיין. לך למעיין בעצמו ומשם תיקח. מה אתה חוצב לך בורות נשברים? כל דבר טוב שיש בעולם, כל הנאה שיש בעולם, זה מהאורות הרוחניים שאו נמצאים או שבועים בתוך אותו דבר. אז מה אתה הולך לקחת תורות שבועים שמעורבים ברע וממרמרים את הנשמה, הרע שבהם שהרבה פעמים יותר טוב פי כמה וכמה מהאור שבהם מרסק את הנשמה? מה אתה לוקח את זה? קח במקום זה את המקור מים חיים, את הקשר להשם יתברך, דרך התורה הקדושה, דרך הדבקות בהשם יתברך. ממשיך הנביא ואומר בפסוק י' תייסרך רעתך ומשובותייך תוכיחוך וראי ודאי וראי כי רב אמר עוזבך את השם אלוקייך ולא פחדתי אלייך נאום השם אלוקים צבקות. מסבירים המפרשים, מה זה תייסרך רעתך? מלבד העונש שיש על העבירה, עצם הרע עצמו הוא כבר מייסר את הבן אדם. הנשמה של כל יהודי זה נשמה קדושה, זה נשמה תורה. איך ראינו בפרשת יתרו, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לסגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. הנשמות של עם ישראל זה נשמות קדושות. גם דברים של אומות העולם יכולים אולי להיות תנאה, לעם ישראל זה סבל לנשמה, כי זה נשמות יותר מעולות, זה נשמות יותר קדושות. משל למה הדבר דומה? אדם הזמין את החבר שלו לארוחת צהריים, אמר לו, אין לי זמן, אני ממהר מאוד, כבר הרבה שנים לא אכלתי בצהריים. אומר לו, אתה יודע מה, אני מביא לך ארוחת צהריים ב1,000 שקל. אומר, אם זה ככה אני מגיע. הוא בא אליו, לוקח מנה ראשונה, ממש טעם לא טוב, לא נבייש אותו, נחכה למנה הבאה. מנה הבאה כבר הוא מקבל ממנה בחילה, זה הרבה יותר גרוע, לא יכול לאכול, לא רוצה לבייש אותו. מפסיק, לא אוכל. הוא שואל אותו, מה קרה? קשה לי, מה? קנית לך ב1,000 שקל. אומר, אתה עוד מעיז ככה לדבר, עשית מנצחוק, אמרת לי 1,000 שקל, קנית אוכל שלא שווה אפילו 10 גרוש, אתה עוד בא אליי בתחוזות שאני לא אוכל אוכל של 1,000 שקל. אומר, אני מוכן להביא לך את הקרטונים של האריזה מהמטבח, תראה את המדבקות עליהם, זה 1,000 שקל עלה לי. אומר, לך תביא. הוא מביא את זה, באמת היה כתוב על המדבקות המחירים, זה 1,000 שקל, אבל זה היה מזון כלבים. בן אדם לא יכול לאכול אוכל של כלבים. אותו דבר, הנשמה לא יכולה לאכול אוכל של גוף. הנשמה לא יכולה לאכול אוכל מזוהם. זה אומר הנביא בירמיהו, תייסרך רעתך. עצם הרע עוד לפני העונש זה כבר מייסר את הנשמה. אז איך יכול להיות כזה דבר שבן אדם באמת ייכשל בעבירות? גם הנשמה סובלת וגם העונש שמחכה בעולם הבא. אז איך בן אדם, בשביל מה הוא נכשל? עונה הגמרא, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. באמת באופן הגיוני לא היה שייך להיכשל בעבירות. אבל היצר רע, כשהוא רואה שהבן אדם לא נכשל בעבירות, אומר, אין ברירה, קודם הוא עושה אותו טיפש, ואז רחמנא ליצלן הוא כבר יכול להכשיל אותו. אז אנחנו צריכים להיות בחוכמה, להבין מה המשמעות של מצווה, מה המשמעות של עבירה. יש בנביא, במלאכים ב', כי מדומני פרק ו' פסוק י' אם אני לא טועה, סופר שמה על מלך ישראל ומלך הרם, היה ביניהם מלחמה, ומלך הרם רצה לעשות מערבים למלך ישראל, להרוג אותו. אבל אלישע הנביא היה עוזר למלך ישראל, וכל פעם היה אומר לו, היום אל תלך בכביש זה, היום אל תלך בכביש זה. כל יום איפה ששמו מערב, הוא היה מודיע לו לא ללכת. מלך הרם רואה איך שממש כל פעם בדיוק בכביש ששמו את המערב, מלך ישראל לא הולך. אז הוא היה משוכנע שיש איזה מרגל. אז הוא אמר לעבדם, צריך לברר מי זה המרגל. אמרו לו, העבדים שלו לא, אין מרגל. למלך ישראל יש את אלישע הנביא ששומר אותו. הוא יודע כל מה שאתה עושה. אז אמר מלך הרם שהוא רוצה לשלוח צבא להרוג את אלישע הנביא. זה היה השכל שלו, הוא חשב אם הוא לא יכול את מלך ישראל להרוג, כי הנביא עוזר לו את הנביא, הוא חושב הוא כן יוכל להרוג. טוב, הגיע צבא גדול של הרם בלילה למקום של אלישע הנביא, הנער של אלישע הנביא התעורר, ואומר לנביא, איש האלוקים, תראה. אמר לו אלישע, אל תפחד, רבים אשר איתנו מאשר איתם. המלאכים שבאו מהשמיים לעזור לנו, הרבה יותר מכל הצבא שאתה רואה. אבל הנער לא נרגע, אלישע רואה, הנער לא רואה. אז מה עשה אלישע? התפלל. השם פקח נא את עיני הנער ויראה. ואז הנער ראה, כתוב במלמים, זה היה נס גדול. כי לראות ראייה רוחנית, מי שאין לו כוח רוחני של, כמו של נבואה, או כל ראייה רוחנית, את הכוח שנצלח לזה, זה נס גדול מאוד. אז כתוב, ויפקח השם את עיני הנער ויראה, והנה כל ההר מלא, סוסי אש ורכב אש שבאו לעזור לאלישע. ובאמת, אלישע עיקה את כל הצבא של הגויים בסנברים, ואז הם שאלו איפה הדרך, הוא הוליך אותם לשבי למלך ישראל. מה הדבר הזה נוגע לנו? אנחנו צריכים לדעת, כל רגע ורגע שאנחנו לומדים תורה, באים אורות עצומים על הנשמה שלנו, על שורשי הנשמה שלנו, מה שאי אפשר לתאר בכלל. אלא מה, אנחנו לא רואים את זה, אבל אנחנו צריכים להאמין את זה, ולהבין את זה, ולהתנהג לפי זה. יש ספר מגיד מישרים של הבת יוסף, רבי יוסף קאו זצ"ל, שהיה מתגלה אליו מלאך, והיה מדבר איתו, אומר לו כל מיני חידושי תורה ודברי מוסר. אז כל הזמן, הדבר שהוא הכי מוכיח אותו, כל הזמן, לא להפסיק רגע אחד מלחשוב בדברי תורה ובדבקות בהשם. ממש רגע אחד לא להפסיק יומם ולילה, להיות דבוק במחשבתו בכל הכוח, בלימוד תורה ועבודת השם. אז הוא אומר לו כמה פעמים, שאין לך מושג, מה ההבדל, כמה ההבדל נורא, בין אם אתה חושב בדברי תורה, לבין אם אתה לא חושב בדברי תורה. לא מדובר על מחשבות אסורות, רק להשיח דעת רגע מלימוד תורה כבר, זה הפסד כזה, שאי אפשר לאדם בעולם הזה להבין את ההפסד בזה. רק המלאך שנמצא בשמיים ורואה ושומע את הדברים, הוא מבין כמה ההבדל נוראי בין רגע אחד של לימוד תורה לבין רגע אחד של ביטול תורה. כל רגע של לימוד תורה מקדש את הנשמה, את שורש הנשמה, ומביא אורות רוחנים שמלווים את האדם בעולם הזה ובעולם הבא. ואנחנו צריכים לכן להשתדל, להתאמץ, בכל כוחנו בעבודת השם יתברך, להיות כמה שיותר דבוקים ומחוברים לתורה הקדושה, להיות כמה שיותר דבוקים ומחוברים להשם יתברך. השם יעזור שנזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתמיד בתורה, השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש, מרבה אמנו אמן, וביאת משך תזכן מרבה אמנו אמן.